אחד מהם זה עושה אותו דבר על הספרים של תלמידי המורה. כל הספרים ביחד הוא הוציא לפי ערכים. אהבה, יראה, שמחה, כל זה. ועוד ספר אחד על תלמידי המגיד, וספר אחד מתלמידי בעל שם. מה תלמידות יעקב יוסף וכל ה... שני ספרים גדולים, יותר גדולים מזה. וזה הוא עשה מלכותי הלכות. הוא עשה לפי סדר אנציקלופדי, לפי... עכשיו, יש לו ערך שנקרא פסח, ספירה ושבועות. זה ערך אחד, ובזה הוא הולך לפי סדר מלכותי הלכות, וכל פעם, וזה ב... בערך הזה, זה עוד קוף למד א' וקוף למד ב', אני לא יודע כמה שנספיק לקרוא. הוא מתבסס על השורה בהגדה שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. על זה מתבסס כל הקטע. מי שרוצה להיכנס לעבודת השם יתברך, הוא מבחינת יציאת מצרים ממש. יציאת מצרים פיזית היה פעם. עבודת השם יתברך זה כל יום. אז מי שרוצה להיכנס לעבודת השם יתברך, הוא מבחינת יציאת מצרים ממש. כי עיקר יציאת מצרים הוא מה שיוצאים מטומאה לטהרה. מטומאת וזוהמת פרעו ומצרים מקדושת ישראל. עיקר יציאת מצרים ועיקר הגאולה, גם הגאולה העתידה, עיקרה גאולה רוחנית. ויציאת מצרים ודאי שעיקר הגאולה הייתה שיצאו מטומאה לטהרה, מטומאת וזוהמת פרעו ומצרים לקדושת ישראל. כמו שכתוב, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים וכו'. כשבני ישראל, כשמשה שאל למה שהם יאמינו לי, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תן להם סימן, בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. וזה שכנע אותם להאמין. מה העניין? למה? הרי גם זה הבטחה לעתיד, הם עוד לא רואים את זה. בדרך כלל כשנביא אומר סימן, אז הוא אומר סימן על דבר ש... דבר שיקרה בעוד יומיים, יהיה לך סימן על מה שיהיה בעוד שנה. אבל הוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, הוא נותן סימן מדבר שיקרה אחרי הגאולה, לגאולה שתהיה. אז מה... רק, זה לא סימן שאני אומר אמת, אלא זה להמתיק להם את העניין שזה יהיה הגיוני. הם לא הבינו איך אפשר לצאת ממצרים. כשמשה אומר להם שהם אנשים כאלה, שהם עתידים לעבוד את השם, אז הם יבינו שהם זכאים לצאת ממצרים, שהם לא צריכים להיות עבדים של פרעה. אז מה רואים מזה? רואים שהתפיסה הפשוטה של היהודים, היהודים הפשוטים, היהודים האלה שעבדו, לא שבט לוי שישב ולמד, היהודים שעבדו את מצרים ושהמירו את כבודם בזהב בהתחלה, השתעבדו, גם הם הבינו שאם הם עבדי השם, אז הם לא יהיו יותר עבדי פרעה. אז מה רואים מזה? אם נחשוב הלאה, שעיקר הגאולה היא במוח. איך אמר ז'בוטינסקי? מכירים את הפתגם שלו? במקום להוציא את היהודים מהגלות, צריך להוציא את הגלות מהיהודים. ויש עניין של גלות, עיקר הגלות היא במוח. אם מוציאים משם את הגלות, אז אחר כך כל הבן אדם יכול לצאת מהגלות. וזה מוכרח לעבור על האדם בכל זמן ובכל דור ודור. העניין הזה זה סדר, הסדר הזה הוא עקרוני, זאת אומרת, אם רוצים לצאת מהחושך לאור, מבחינה, מכל הבחינות האחרות, זה יכול להיות מבחינה של חוסר הצלחה או חוסר בריאות, או לא יודע מה, אז קודם כל צריך לצאת מהחושך לאור בהתקרבות להשם יתברך. לדעת שאנחנו עבדי השם. כמו שאמרו אבותינו, זה בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים וקבלת התורה ואחר כך, הוא לא רוצה לכתוב מה זה, מתכוון לחטא העגל, הוא לא רוצה לכתוב את זה, אז הוא כותב אחר כך, וכל המלחמות לכבוש ארץ ישראל וכל מה שעבר עלינו אחר כך, עוד פעם, עבדו עבודה זרה, היה חורבן, הוא לא כותב, אבל הכל כאשר לכל עובר על כל האדם הרוצה לזכות לחיי העולם, שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני מלחמות בלי שיעור. רבי נתן אומר את זה בכלל, הוא אומר, יצא כל בן אדם נברא העולם ונהיה מבול, והוא יורד ממצרים, והוא יצא ממצרים, והוא מקבל את התורה, והוא עושה את העגל, והוא שולח מרגלים, והוא מסתובב 40 שנה במדבר, הוא נכנס לארץ והוא בונה בית מקדש והוא חותר, הוא מפלג את הממלכה והוא חותה בעבודה זרה וכל מיני דברים, הוא גולה והוא חוזר עוד פעם ובונה עוד פעם את בית המקדש. כל בן אדם זה קורה לו בחיים שלו, ממש לכל אחד. רק למה אנחנו לא רואים את זה? כי אנחנו הרבה דברים לא רואים, אנחנו לא שמים לב. פשוט אם היינו שמים לב, העבודה של תשומת לב זה עבודה לא פשוטה, זה אחת העבודות הכי קשות שיכול להיות, שבן אדם ישים לב כל רגע מה עובר עליו. לא תובעים את זה מאיתנו, כי זה שייך ליחידי סגולה. אז שמעתי פעם הרב גינזבורג שהוא סיפר, יש לו המון סיפורים כאלה שהוא קיבל מכל מיני, לא יודע מאיפה, הוא סיפר שהיה פעם צדיק שביקר אצל צדיק אחר יותר, מדרגה יותר גבוהה, ואחרי 10 שנים הוא ביקר אצלו עוד פעם. כשהוא יצא מהביקור, כעבור בפעם, הביקור השני, אז אמר, הצדיק הזה הוא פלא. זה אמר, הצדיק הקטן אמר על הצדיק הגדול, הצדיק הזה הוא פלא. לפני 10 שנים כשהייתי אצלו, הוא לא הזיז יד בלי לעבוד את השם. ועכשיו ראיתי שהוא לא מאפאף בלי לעבוד את השם. אבל אם אני רוצה להזיז יד לעבוד את השם, אני קודם כל צריך לדעת שאני מזיז את היד. אם אני בכלל לא יודע שאני מזיז את היד, אז אני לא יכול לכוון לשם שמיים כשאני מזיז את היד, אם אני בכלל לא יודע שאני מזיז את היד. זה לא שייך. זאת אומרת שזה באמת שייך ליחידי סגולה. לאנשים מאוד... מאוד, דרגה מאוד גבוהה. הזכרנו שבוע שעבר שהיו צדיקים שלא התקופו לאוכל, אם שבוע שעבר הזכרנו. אז זה גם עיקר הנקודה שם, זה לזכור, לדעת מה אני עושה עכשיו. עכשיו אני לוקח משהו שהוא או דומם או צומח או חי, ואני מעלה אותו לדרגת מדבר. אני לא צריך לרדת אליו, הוא צריך לעלות אליי. כשיש לי את זה בראש, אז ממילא באופן פיזי אני לא מתכופף לאוכל. ומי יכול להחזיק ראש על דבר אחד כל כך הרבה זמן? אפילו אם כל האוכל זה 5 דקות, זה המון זמן בשביל לחשוב על אותו דבר. וכן הלאה. אז בשביל זה אנחנו לא רואים איך שכל התנך, כל הסיפורים עוברים על כל אחד ואחד. אנחנו לא רואים את זה. אבל אם היינו יודעים לשים לב, היינו רואים שאצל כל אחד יש את כל המלחמות ואת כל החורבנות ואת כל הישועות ואת כל הגאולות. אצל כל אחד זה קורה בחיים שלו. רק צריך לפתוח את העיניים. ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק בעבודת השם, אז הם מתגברים בכל פעם ביותר. הוא מתכוון לסיפור שכשמשה מגיע, אז פרעה מפסיק לתת תבן. ואז פוגשים את משה ואומרים לו, אתה רק עשית יותר גרוע. הוא אומר, זה עובר על כל אחד. ברגע שהוא רוצה להתקרב, פתאום מתפקשש לו משהו ואומר, וואי, לא כדאי. זה רק עושה יותר גרוע. שזה בחינת, בפרט בהתחלה, שזה בחינת תכבד העבודה על האנשים. יש הרמח"ל מביא את זה, יש עוד כמה שהיצר הרע עובד בשיטה של תכבד העבודה על האנשים ועל אישו בדברי שקר. איך הוא עושה את זה? הוא מארגן לבן אדם כל מיני, אפילו כל מיני פנצ'רים, כל מיני, לא יודע מה. העיקר שהמוח שלו יהיה טרוד. שהוא לא יכול לצאת עם המוח, שהוא לא יכול לצאת מהגלות. שזה נאמר בתחילת גאולת מצרים. כי הסיטרא אחרא, כשרואה צריך להיות, שבא צדיק, אמיתי, בחינת משה, אנחנו יודעים על משה נאמר, משה אמת ותורתו אמת. זה הלשון של חז"ל, בתלמוד. משה אמת ותורתו אמת, בא צדיק אמיתי, ורוצה להוציא את איש הישראלי מגלות נפשו. משה בא למצרים, כמו שמשה ההיסטורי, בא למצרים ומוציא את ישראל בהיסטוריה, אותו דבר יש משה ויש יהודי שנמצא במצרים, הכל מבחינה רוחנית, ובא משה ורוצה להוציא את היהודים ממצרים. כל פעם כשהסתרה אחרה רואה שיש משה שרוצה להוציא את היהודים ממצרים, היא מתגרה ומתגברת עליו יותר ויותר ומכבידה עליו עול העולם הזה והתאוות והפרנסה, עד שקשה עליו לזוז ממקומו לשוב להשם יתברך. אבל דרך ישראל עם קדוש, שהם תופסים אומנות אבותיהם בידיהם, ובכל פעם הם צועקים אל השם. כתוב שם, וימות מלך מצרים ויזכו בני ישראל מן העבודה. כל פעם שנהיה, אתה רוצה להתקדם, ובמקום שתתקדם אתה חוטף ואתה נסוג לאחור, מהתפילה אתה לא מתייאש. חז"ל אמרו על העולם יתייאש אדם עצמו מן הרחמים, וידוע הסיפור על חזקיהו כשבא אליו ישעיה הנביא ואמר לו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. הוא אמר לו זה בשם השם. אז חזקיהו אמר לו בן אמוץ קלה נבואתך וצא, יאללה כאילו תגמור ותלך. כך מקובלני מבית אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ייאש עצמו מן הרחמים. ושם המפרשים מסבירים שהפירוש הוא שלא ייאש את עצמו מבקשת רחמים. ודאי שהשם מרחם תמיד, אבל לפי הרחמים של השם, אז יכול להיות שלמות זה גם כן רחמים, מי יודע. אבל אל ייאש עצמו מן הרחמים, זה כמו שכתוב ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הרחמים, שאנחנו נשיג רחמים כאלה שאנחנו מבינים שזה רחמים, לא רחמים כאלה שנשגב מבינתנו, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה רחמים, שזה רחמים כמו שאנחנו מבינים. ועל ידי זה, על ידי הבקשת רחמים הזאת, הם מכניעים בכל פעם פרו וחילותיו. הרי מה היה? הסיפור היה כשהם בסוף הם כבר, זהו, נגמר, כל ה-10 מכות, מכת בחורות, פרו כבר גירש אותה. הם כבר יצאו ממצרים, ואחרי כמה זמן, אחרי 7 ימים, בשביעי של פסח, פתאום פרו עומד לידם עוד פעם. עם כל החיילים שלו, עם כל הצבא, עם כל הסיפור. לא יכול להיות יוש יותר גדול מזה. הנה כבר יצאנו, כבר היה ניסים למעלה מהטבע וכל זה, הנה פרו עומד עוד פעם. מה בני ישראל עשו? צעקו אל השם. והקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד למשה, תגיד להם שימשיכו להתקדם ושלא יצעקו, עכשיו זה לא זמן להתפלל. אבל הם מצידם מה הם עשו? הם מצידם התפללו. מישהו אחר היה מתייאש, היה אומר כנראה זה לא הולך, כנראה שנגד מצרים אין מה לעשות. אבל אף על פי שמכניעים אותם, אף על פי כן הם חוזרים ומתגברים בכל פעם. וכן פעם אחר פעם, כמה פעמים, כמו שראינו אצל פרעה, שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע קצת, ואחר כך הכביד ליבו וחזר והתגבר. ואפילו אחר כל יציאת מצרים לגמרי חזר וקיבל בצחילותיו ורדף אחריהם והשיגם על הים. ואז היו ישראל בצרה גדולה ובדחקות גדול, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק יונתי בחגבי הסלע. מכירים את המדרש? היונה בורחת מהצייד והיא רוצה להיכנס לתוך נקיק בסלע. מה היא רואה שם?
נחש.
זה ממש ככה בני ישראל היו באותו רגע. וכמו כן ממש עובר על כל אדם בכל זמן. מי שמסתכל, מי שיודע לפתוח את העיניים על החיים שלו, הוא רואה את זה רק... זה, תראו, יש דברים שמספיק... יש ככה, אם קורה לבן אדם צרות בגשמיות, או מבחינה חברתית, או אכזבות, או דברים כאלה, אז אם הוא רק ישים לב, אז הוא רואה את זה, הוא רואה את הדברים האלה. אבל יש לפעמים, שעובר על בן אדם ברוחניות, עוברים עליו נפילות, והוא לא יודע. אפילו אם ישים לב, הוא לא ידע מזה. למה? זה כמו, מה?
זה פרעה.
שאתה צריך, אתה צריך לחתוך בד ענק, ואתה רוצה לחתוך ישר, מה אתה עושה? אתה נותן למישהו שיחזיק בקצה, אתה חותך לאורך הכפל. ואיך אתה, אבל לפני זה אתה עושה שהכפל יהיה זווית 90 מעלות. אתה מקפל את הבד, אתה רואה שזה מגיע משני הצדדים, ואז מישהו אחר תופס לך, ואז אתה חותך. מה יהיה אם תנסה בד פרוס על הארץ, ואתה תגיד, מה, אין לי חוש ללכת ישר? אני אקח את המספריים ואני אחתוך. איך זה ייראה אחר כך? שאין לך לפי מה ללכת, אין לך... כמו אחד שמנסה לסרטט, מנסה לבנות בלי פלס. הפלס שלנו בעבודת השם זה חשבון הנפש. זה ההתבודדות, זה העמידה מול השם. מדי פעם נפגוש אותו עוד פעם בכל מיני מצבים. יש בית הלל אומרים שכל אדם קורא כדרכו, מוכר המשנה. בית שמאי אומרים שבבוקר צריך לעמוד כשאומרים קריאת שמע, כתוב בקומך. בית הלל אומרים שצריך כל אחד איכשהו, אתה עומד תקרא בעמידה, אתה יושב תקרא בישיבה, לא משנה, אתה הולך תקרא בהליכה. פסוק ראשון צריך לעמוד, כל היתר אתה יכול לקרוא בהליכה. אותו דבר בערב, בית שמאי אומרים תשכב מתי שאתה קורא קריאת שמע, כתוב בשוכבך. אז לכל הפחות תעשה חצי שכיבה כזאת, תישען על המרפק, על משהו. ובית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו, אתה יושב, אתה עומד, אתה הולך, אתה שוכב, תקרא איך שאתה, איך שאתה, איך שאתה. אז הרב שמשון רפאל הירש, זכר צדיק לברכה, הוא מסביר ששיטת, מה השיטה של בית הלל לעומק. הוא אומר שכל העניין של קריאת שמע זה להכניס את הקדוש ברוך הוא לכל הפינות של החיים. אז אם אתה תופס פוזה מסוימת בשביל להכריז שהשם אחד, אז אתה מפספס את כל היתר. כל העניין הוא שאיך שלא יהיה, איך שזה תופס אותך, הגיע הזמן, איך שאתה תגיד השם אחד. זה עניין מאוד עמוק, זה רעיון חסידי. זה בעצם זה הפלא שלנו, הרעיון הזה זה הפלא שלנו. אם אנחנו מדי פעם סוגרים את העיניים, לא צריך לצאת לשדה פיזית, אפשר ליצור את השדה בתוך הנפש, סוגרים את העיניים ויוצאים מחוץ ליישוב, מחוץ להוא, מחוץ לבלגן, ומדברים עם הקדוש ברוך הוא, מספרים כל מה שעובר עלינו, מולו רואים מיד מה ישר ומה עקום. אם אני מספר כל מה שעובר עליי וכל מה שאני מעורב בו, אם אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אני לא יכול להחליק את העניין. ואז אני מתחיל להרגיש שאני במצרים, ואני יצאתי קצת, דווקא כשיצאתי, הנה כבר עוד כבר חשבתי שזהו, עכשיו נפלתי עוד יותר חזק. מה יהיה? אם בן אדם לא מתייאש, בסוף הוא יוצא. זהו בחינת קריאת ים סוף, ובחינת ויבואו, הוא אומר לפני זה, כמו כן ממש עובר על כל אדם בכל זמן, לכל אחד לפי בחינתו, וזהו בחינת קריאת ים סוף, בחינת ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. למה צריך להיות כתוב בתוך הים? אז הוא מסביר, היינו, כשהמים הזדונים, שהם מבחינת האירורים הרעים, שהם נקראים מצולות ים ממש, מתגברים חס ושלום, ואין מקום לברוח, לא לפנים ולא לאחור ולא לשום צד, ממש כמו שהיה אז בשעת קריאת ים סוף, שהים היה סוער לפניהם והמצרים היו מאחריהם, ומצדדיהם היו חיות רעות ונחשים ועקרבים, שאז נפש הישראלי בצרה ובמצוקה גדולה, אזי אין תקנה כי אם לצעוק אל השם יתברך. ואז זה השם יתברך שולח לו התחזקות גדול בליבו ודעתו לבלי להסתכל אחריו כלל על המחשבות המבלבלות שהן מבחינת מצולות ים הנעל, רק יזדרז כגיבור לרוץ אורח, לעבור על כל המחשבות והבלבולים וללך בדרך הקודש סת בו בתורה ותפילה וכו'. מצאתי פעם, מישהו רשם לעצמו בכתב יד, מצאתי את זה בבית, בבית הוריי, אני לא יודע מי רשם את זה. זה היה קטע של שיחה של האדמו"ר הרייץ, לחב"ד, רבי יוסף יצחק. מישהו רשם, זה לא היה מתוקתק, זה לא היה מודפס, זה היה חתיכת נייר, קרע של דף, שמישהו רשם כמה שורות בכתב יד. לא יודע, בלי התחלה ובלי סוף. ומהסגנון ראו מיד שזה גם היה כתוב על זה, אבל מהסגנון ראו שזה הוא, והוא כותב שם, הוא מדבר על היחידה ליחדך שאומרים בהושענות, והוא כותב שיש כל הכוח של כוחות הטומאה זה ההפחדה. אין שום דבר אמיתי שם, זה הכל דמיונות, זה הכל הפחדה, וזה כל הכוח. זה משתק את האדם. אם האדם לא לוקח אותם בחשבון וממשיך הלאה, אז אין להם כוח עליו. זאת אומרת, כאילו שפרו וחילו שעומדים ורוצים, הם בעצם לא יכולים לעשות שום דבר, הם וירטואליים.
אבל כשאדם מפחד, איך יכול להתגבר על הפחד?
נכון, אבל לא, כשהוא מפחד הוא לא מפחד מהפחד, הוא מפחד מהדברים האמיתיים שהוא חושב שיקרו לו, שיקרה לו משהו. ברגע שהוא יודע שזה רק הפחד, אז זה לא נורא. על זה יותר קל להתגבר. זאת אומרת, אם בן אדם רואה סרט שקופץ עליו אריה, זה נורא מפחיד, אבל זה לא אותו דבר. הוא יודע שעוד כמה דקות הוא יצא, הוא ילך הביתה, לא יקרה לו כלום. אולי בלילה יהיה לו בשינה, יהיה לו קצת סיוטים, אבל לא יקרה לו כלום. אבל אם הוא באמת בג'ונגל ומגיע אריה, אז זה פחד אחר, זה פחד קיומי.
כן, אם יש פחד להגיד זה רק פחד.
מה?
אז
ברגע שאני מאמין באמונה שלמה שאי אפשר לקוף אותי לעשות נגד רצון השם, אין כוח, אז נשאר רק הפחד. נשאר רק זה כמו, אפשר לתת דוגמה פשוטה מהחיים שאנחנו מכירים. אחד מהפחדים שלנו, אנחנו לא מזהים את זה כפחד, זה מופיע ככעס, לא כפחד. אחד מהפחדים שלנו זה לאבד שלטון. לאבד שלטון. מתי זה מופיע? זה יכול להיות דוגמה, נגיד, בוא ניקח שני אחים בבית, ילדים. אחד עושה משהו, והשני מראה לו איך שאפשר לעשות את זה יותר טוב. אז הוא אומר לו תודה. אם זה יקרה כל שני וחמישי, הוא לא יכול לסבול אותו. עזוב אותי כבר, מה... אתה מקטין אותי ככה, הייתי כזה גדול, עכשיו לקחת וקטנת אותי, הראת אותי למקום כזה. אז, וזה בא מפחד. זה פחד קיומי, זה פחד להפסיק להתקיים. נכון? זה פחד. עכשיו, איך אפשר להתגבר על הפחד הזה? אם בן אדם זוכר את הקדוש ברוך הוא, הוא זוכר שזה הכל השגחה פרטית, ואני הייתי צריך לשמוע או לראות שאפשר לעשות את זה יותר טוב, והקדוש ברוך הוא רוצה שאני אראה את זה פעמיים בשבוע, והוא בחר בשם כך את אח שלי, ויכול להיות בדרך כלל זה גם אח קטן יותר, אז זה בכלל נורא רעיון. הוא בחר בשביל זה אח שלי, וברגע שנכנס למוחים בגדלות, ברגע שאני זוכר את זה, אין לי בעיה, אני לא מפחד, אני מרגיש שאני גדל. זה כאילו שאני אמצא דף קרוע על הרצפה שיהיה כתוב שם יצא איך לעשות את זה יותר טוב. זה לא היה פוגע בי. אפילו לא הייתי מחבר את זה עם זה שאני בעצם טיפש. כי חכם לא צריך למצוא דפים על הארץ. החכם יש לו את זה בראש. ואני טיפש, אז הקדוש ברוך הוא רחם עליי. בסדר, מה יש? גם טיפשים יכולים לחיות בעולם. אבל אם אני יותר טיפש מאחי הקטן, זה נורא בעיה. זאת אומרת, אני מאבד את אני מאבד את הקיום שלי. אני מאבד את המציאות שלי. אף על פי כן, עם אמונה ועם מוחין לגדלות, עם גדלות מוחין, אפשר לצאת מזה. וזה בדיוק מה שנדרש בגלות. כל הגלות של היצר, הגלות של התאוות, והכל זה, זה הכל, זה פחד שאני מאבד את המציאות שלי. ברגע שבן אדם נעשה מטורטר, אין לו נחת, אין לו נחת, הוא לא יכול לישון, הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול ללמוד, אין לו נחת. הוא סובל, הוא רוצה לעשות ככה, הוא רוצה לעשות משהו, פתאום נתקע לו משהו מהצד. הוא רוצה לעשות משהו אחר, נתקע לו עוד משהו. לא הולך, נו, בקיצר, הוא כאן לצד שמאל. בעצם מה שמפריע לו זה לא הדברים האלה, שהוא היה צריך לעשות את זה, ובסוף הוא מצא את עצמו במקום אחר לגמרי, לא זה מה שמפריע. מה שמפריע לבן אדם זה שהוא מרגיש שהוא סמרטוט, שהוא לא שווה שום דבר. שהוא לא מתכנן את החיים שלו, שהוא לא בא לבית, הוא איבד את השלטון. יש לנו יצר גדול לשליטה. והיצר הזה, היצר של השליטה, הוא פונקציה של פחד. כי אם אנחנו לא שולטים, אנחנו לא קיימים. פשוט. וזה שקר. זה לא נכון שאם אנחנו לא שולטים במצב, אנחנו לא קיימים.
זה קשור אולי ביטוי למושג של דימוי עצמי?
יכול להיות שזה אפילו יותר עמוק. דימוי עצמי, תדמית וזה, זה יכול להיות משהו סוציולוגי חברתי.
במובן הכי
עמוק. במובן העמוק יכול להיות. יכול להיות.
שאדם
חשב
את עצמו
האלה. כן. נכון, נכון. הוא לא קיים בלי המצרי. וכן. ובנמשל הוא לא קיים בלי ש... כאילו אובייקטיבית במרכאות, הסביבה נותנת הסכמה שהוא פונקציונר, שהוא שווה משהו. והוא צריך לראות את ההסכמה הזאת, אפילו אם אף אחד איננו בשטח, הוא יכול להיות עלי בודד. אבל כן, זה כן. יש קהל שלם בתוך המוח, והקהל הזה מריע לו, או שהקהל הזה מבזה אותו. וזה גלות, זה עוד פעם, אותו פתגם של ג'בוטינסקי, שצריך להוציא את את הגלות מהיהודי. זה מאוד נכון. למה הוא התכוון אני לא יודע, אבל בעבודת השם זה ודאי קיים העניין הזה. אז איך הקדוש ברוך הוא גואל אותו? אז הלשון של רבי נתן כאן זה לשון מקוצר, אני לא יודע בדיוק מה הוא כתב, אבל זה תלמיד שלו כותב. אז השם יתברך שולח לו התחזקות גדול בליבו ודעתו לבלי להסתכל לאחריו כלל על המחשבות המבלבלות. לא לשים לב, הוא קורא לזה להסתכל אחורה. אל תסתכל אחורה, תלך קדימה, כמו שאמרו לאשת לוט. לא הסתכל אחורה, הסתכלה אחורה, היא ניתה חלק מסדום. שם חינת מצולות היא המנל רק יזדרז כי גיבור לרוץ אורך, לעבור על כל המחשבות והבלבולים, וללך בדרך הקודש שהוא עוסק בו, בתורה ותפילה וכו'. שזה גם, דיברנו על זה בעבר, לפני המון זמן, אני כבר לא זוכר מתי זה היה. יש לפעמים שבן אדם נמצא בתרדמת כזאת, שרק כמה שאלות יכולות להעיר אותו. שהוא שואל את עצמו בעצם, מה אני חושב? מה קורה? כאילו, הוא שואל את עצמו מה קורה. כמו ששואלים חבר מה קורה, הוא שואל את עצמו מה קורה. ואם הוא שואל את עצמו מה קורה וזה, אז לאט לאט הוא יכול להתחיל לקבל דימוי שהמוח שלו הוא טריטוריה שלו. ובאיזשהו מקום, כל הזמן, אם הוא יחשוב על כל מחשבה שעוברת לו בראש, כמו על בן אדם, אז הוא רואה שכאילו מישהו גנב לו את הדלת בבית. ואנשים חושבים שזה תחנת רכבת. נכנסים, יוצאים, שרים שם שירים. למי לא קרה שאיזה מנגינה מטרטרת לו במוח שבוע שלם והוא לא יכול להיפטר ממנה? כן, יש מנגינות כאלה, שככל שאנחנו יותר לא אוהבים את המנגינות האלה, יותר קשה לגרש אותם. כל מיני דברים, מכל מיני סוגים, אבל במקום זה, להגיד, רגע, עכשיו אני רוצה לחשוב על X, אני רוצה לחשוב עכשיו על משהו אחד. לא שהמחשבות יחשבו אותי, אלא שאני אחשוב אותם. כן? שהמחשבות חושבות אותי. אני בכלל לא חושב. אני פסיבי לגמרי, וקהל שלם מתאה לי במוח. אחד עושה אותי שמח, אחד רוקד לי, אחד בוכה לי, אחד מעצבן אותי. כל מיני דברים. איפה אני? כלום, אני יושב ככה, כמו טמבל גמור. בן אדם הרי יש לו מה לעשות. יש לו מה לעשות. ואם אין לו מה לעשות עם הידיים, ואין לו מה לעשות עם המוח, אז הוא תמיד יכול לחשוב פסוק, הוא תמיד יכול להיזכר בקדוש ברוך הוא. תמיד יכול להתבונן בגדולת השם. ברגע שהוא יתבונן בגדולת השם, אז הוא יראה את עצמו כאילו נקודה בתוך מרחב אינסופי, ושאף על פי כן הקדוש ברוך הוא חושב עליו, הוא אוהב אותו ומדבר איתו. וסיפר לי חבר שהוא התעורר מאוד משורה במוסף שבת, כמעט בכל הנוסחאות זה מופיע, ציווית פירושיה עם סידורי נסחיה. סידורי נסחיה, מה זה סידורי נסחיה? יש את הנסחים של שבת, יש את הרביעית יין לכל כבש, ואת את הקמח, את המנחה, ואת הבזיחים של הלחם הפנים ששמים בשבת. לקדוש ברוך הוא אין מה לעשות, רק ללכת להסביר לנו עם תפוסה כזאת. הוא מאוד התעורר מזה. לפני התפילה חשבתי כמה גדול העולם, כמה כמה קטן העולם הגדול הענק הזה יחסית להשם יתברך. עכשיו באמצע התפילה פתאום מספרים לי שהקדוש ברוך הוא טרח להסביר לנו שאנחנו נסתכל על העולם, מי אנחנו? מה אנחנו, מה חיינו? והקדוש ברוך הוא טרח להסביר לנו בדיוק איפה המזבח יעמוד ובדיוק מה לשים עליו, לקדוש ברוך הוא אכפת מאיתנו. כמה שאנחנו לא שווים כלום, אבל אכפת לו מאיתנו. אפשר לחשוב דברים כאלה, הדברים האלה לא התנגנו לנו לבד בראש, הם לא באים מעצמם. דברים כאלה צריך ליזום מחשבה. ברגע שמכניסים את הדברים, זה כאילו בית עומד ריק, נגיד אפילו גנבו את הדלת, יופי. דלת ממש על המחשבות, יש עליי רק לצדיקים. אבל גנבו את הדלת. אבל אם כל המשפחה יושבת בתוך הבית, אף בן אדם זר לא ייכנס. אפילו היא לא ייראה לו כמו בית, הוא יחשוב שזה מרפסת, יחשוב שזה גינה, שזה חצר, אבל הוא לא ייכנס שם בלי לבקש רשות. אבל מתי נכנסים? גם גנבו את הדלת וגם אף אחד איננו. אז כל אחד עובר ונכנס. יש דברים יפים, יש תמונות על הקיר, יש כל מיני דברים, למה לא להיכנס? אנחנו, דלת אין לנו, ובתוך המוח משלנו אין לנו שום מחשבה, אנחנו לא חושבים. כל הזמן מבקרים בתוכנו מחשבות. ברגע שבן אדם לוקח על עצמו לחשוב מחשבה, איך הוא כותב? בדרך הקדוש הוא עוסק בו. רגע, אתה עסוק, הרי אתה בן אדם, יש לך מה לעשות, אין לך על מה לחשוב. אני הכרתי אחד מזקני החסידים של פעם, שכשהוא היה רוצה להוכיח מישהו, כשמישהו היה מדבר שטויות, כשהיה עושה שטויות, בעיקר כשמישהו היה עושה שטויות, או היה מישהו מעשן או כל מיני דברים כאלה, זה אמר לו, תגיד לי, אין לך מה לחשוב? זה היה המוסר שלו. הוא לא הטיף מוסר. הוא אמר, תגיד, אין לך מה לחשוב? זאת אומרת, במילים אחרות, אם היה לך על מה לחשוב, היית חושב, להתנהגות הזאת לא היית מגיע. רק אין לך על מה לחשוב, אז זהו. עיר פרוצה, אין חומה, איש אשר אין מעצור ברוחו. זה הפסוק במשלי. וזהו בחינה, דבר על בני ישראל וישראל. כל זמן שאתם פסיביים, אתם עומדים תקועים, אתם רואים את הים, אתם נבלים, רואים את פרעה מאחורה, אתם נבלים, מצד ימין עקרבים, מצד שמאל נחשים, אתם נבלים. ברגע שתתחילו להיות אקטיביים, תרימו את הרגליים, תתחילו ללכת, הים יבקע, פרעה יטבע, נחשים ועקרבים יזוזו הצידה, יש לכם ענני כבוד, אין שום דבר, אין ממה לפחד. וזהו בחינה דבר על בני ישראל וישראל, שילכו לדרכם ויקפצו לתוך הים, ולא יחשבו ולא יסתכלו לאחוריהם כלל. וכן עשו שנכנסו בים עד חותמם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ככה חז"ל אמרו שמשה לא היכה את הים במטה, עד שנחשון בן עמינדב לא נכנס עד פה למים. ונחשון צעק, ושאין אלוקים כי באו מים עד נפש, ואז השם אמר למשה, תרים את המכה ותבקע את הים. איך כתוב במדרש? היינו שלא הסתכלו כלל על המים הזדנים השוטפים, רק הלכו לבטח דרכם, ועסקו בעבודתם בתורה ותפילה, בתוך התגברות שעון גלי הים של המחשבות והבלבולים. אני אזכיר עוד פעם את הפירוש שאמרנו קודם, בשם רבי שמשון רפאל הירש, על בית הלל, שהם אמרו כל אחד קורא כדרכו, שבתוך יש אחד שעומד, יש אחד ששוכב. זה לא דיבר כך. מה ההבדל בין לעמוד ולשכב? מבחינה מנטלית. בן אדם שעומד, הוא עומד, הוא הולך. יש בן אדם שהוא נשכב, כאילו על הקרשים. כל אחד קורא כדרכו. איפה שאתה, תצעק שמה ישראל. וזה מה שירים אותך. ולא הסתכלו לאחוריהם כלל, רק עשו את שלהם. ואז כשראה השם יתברך חוזק לבבם, שאינם מניחים עבודתם בשום בלבול שבעולם. בשום בלבול, זה יכול להיות כאבים, מחלות, חוסר שינה, חוסר בריאות, חוסר כסף, כל מיני דברים. בן אדם, לא משנה מה, את עבודת השם שלו הוא לא עוזב. אזי שאינם מניחים עבודתם בשום בלבול שבעולם, אף על פי שכבר נכנסו במים עד חותמם, אזי חמל עליהם השם יתברך ובקע הים מפניהם, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. כי כן הדבר, כשמתחזקים בהתחזקות גדול ללך לדרכו בתפילתו ועבודתו, לבלי להביט לאחריו כלל, אז הם פתאום מתבטלים ממילא לגמרי ממש, כמו הים שנתבטל לפני ישראל נתהפך ליבשה. אתמול היה יום הולדת של הרבי, הרבי מלובביץ', י"א ניסן. שמעתי פעם סיפור, אני לא יודע, צריך הרבה לסנן את הסיפורים האלה, אבל זה סיפור טוב, אפשר לספר אותו. הוא היה ילד קטן, ממש ילד קטן, הוא טיפס על עץ, זה היה מאוד גבוה. ואף ילד לא טיפס כל כך גבוה. אחר כך שאלו אותו, מנדלה, למה כל הילדים לא טיפסו כל כך גבוה, ואתה טיפסת כל כך גבוה? אז הוא אמר, הם הסתכלו כל פעם אחורה. אז הם ראו כמה הם גבוהים. אז הם הפסיקו לטפס. אני הסתכלתי כל הזמן קדימה. אז ראיתי כמה העץ עוד גבוה, אז היה לי את החשק לטפס עוד יותר גבוה. יש עניין, למה נזכרתי בסיפור עכשיו? הוא כל הזמן חוזר על זה, לא להביט אחורה. הרבה פעמים בן אדם כשהוא מביט אחורה, אז הוא אומר, מה רוצים ממני? אני כבר מיצאתי את כל הכוחות שלי. אני כבר התאפקתי עד גבול היכולת, אני כבר... אם אני מאיר למישהו, זה אחרי 1,000 פעמים ששתקתי לו, אז מה עוד רוצים ממני? זה כשהוא מסתכל אחורה. אבל אם הוא מסתכל קדימה, הוא לא מסתכל אחורה. הוא מסתכל קדימה, אז הוא מסתכל על עכשיו. מה יש עכשיו? עכשיו יש לי ניסיון, אני צריך לעמוד בו. והוא כותב, מי שקרא פעם את הימי שמואל, רב שמואל הורוביץ. לא, אתם לא מכירים את הספר הזה. מי ראה את זה? אף אחד לא. יהודי שכתב יומן, יהודי יליד צפת, הוא נולד ב-1905 בצפת, תפש סמכי, ומי בערך 1920 הוא גר בירושלים, ויהודי מאוד מיוחד, הוא נסע לפולין ו... גנב את הגבול לרוסיה תחת סטלין כדי להגיע לאומן, והוא היה שם 3 שנים, ואחר כך הוא חזר, או לפני שהוא חזר הכניס אותו לבית סוהר ורצו להרוג אותו, כי הוא לא ידע להסביר למה הוא, מה הוא מחפש כאן. הוא אזרח פלסטיני, אזרח של ה... איך קוראים לזה? של הבריטים. אז מה הוא מחפש? הוא לא ידע מה להגיד, כי הוא פחד להגיד שהוא בא לאומן, כי הוא לא רצה לסבך את החברים שלו שגרו שם. יגידו שהם פתים אנשים שיבואו לעבור את הגבול. והוא כותב, הייתי צריך להגיד שנסעתי לבעל שם טוב. ולא עלה בדעתי. שכחתי, לא, השם סגר לי את המוח. אז אמרתי שהייתי בפולין וברחתי מהפוגרומים. אז הכניס אותו לבית סוהר וכמעט הרגו אותו. הרב, מי זה היה אז? הרב קוק התערב מפה, ודרך האנגלים, דרך השגרירים, דרך זה, ושחררו אותו חזרה. אבל שמה הוא כותב כל מיני דברים שעברו עליו, הוא מתאר בפרטיות, הוא מתאר את התפילות בקבר רשב"י ובכותל, בתקופה ההיא, בתקופת הטורקים ואחרי זה בתקופת האנגלים, הוא מתאר בפרטי פרטיות את כל הזה. הוא היה מהראשונים שהלכו לגור בעיר העתיקה אחרי 67, אבל כבר היה חולה מאוד. ב-72 הוא נפטר, בתשעים לבית בית הוא נפטר. כשהוא נכנס לעיר העתיקה, אז כבר כמעט כל הזמן שחר. אבל כל פנים, הוא כותב, זה סיפור חיים מרתק, ממש. הוא כותב באחד המקומות, הוא כותב שהיה לו מצב מאוד קשה, ואני לא זוכר בקשר למה הוא כותב את זה, אבל הוא כותב, אבל אני זכרתי דבר אחד, שאיפה שאני נעצר ואני לא יכול יותר, הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עוד סנטימטר אחד. אם אני אלך את הסנטימטר הזה שעליו אני בטוח שאני לא יכול, הכל יסתדר. וככה כל החיים שלו הוא חי כך. זה הקטע אחד. יש כאן עוד קטע שהוא מסביר את כל הקטע הזה שקראנו על פי קבלה. כתוב בכתבי אריזה שבליל הסדר יש איזה, זה אפילו מופיע בפיוטים הרעיון הזה, שהאורות שמאירים בליל הסדר הם מאירים שלא כסדרה. הסדר הוא שבן אדם צריך לקבל קודם מוחין דקטנות, קודם הוא בלי מוחין בכלל, הוא כמו עיר פרא אדם יבלד. קודם הוא צריך לקבל מוחין בקטנות. אחרי שהוא מקבל מוחין בקטנות ומפנים אותה, מוחין בקטנות זה לא קטנות מוחין, מה שקוראים בעברית. מוחין בקטנות זה מדרגה שהוא אוהב את השם, כי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לאהוב אותו. זה נקרא מוחין בקטנות. מוחין בגדלות זה לאהוב את השם בגלל שזאת האמת. לא בגלל שזה טוב עבורי וזה הדבר הכי טוב בשבילי, אלא בגלל שזה האמת. זה מוחין בגדלות. בדרך כלל קודם בן אדם מגיע למדרגה של מוחין בקטנות. ממוחין בקטנות אפשר לעלות למוחין בגדלות. אומר הארי הקדוש שבליל הסדר מגיע המוחין בגדלות קודם. ורק אחר כך מגיע המוחין בקטנות. ויש שם כל מיני הסברים, אבל ההסבר הפשוט זה שיש בני ישראל עדיין היו לפני מתן תורה והם רק יצאו מהרה, והיה צריך להופיע הקדוש ברוך הוא, הופיע בכבודו ובעצמו כדי שהקליפה תתבטל. זה שכל הבחורי מצרים, למכה מצרים בבחוריהם, מה המשמעות? שהבחור אף אני אל בחור את נהו עליון למלכי ארץ. מה המשמעות של בחור? בחור זה שר בכיר. מה זה? בחור זה לשון חשיבות. למכה מצרים בבחוריהם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יקע את התוקף של הקליפה. איך מקים את התוקף של הקליפה? ככל שהקדוש ברוך הוא מתגלה יותר, מתבטלת יותר הקליפה. ואז היה קליפה בשיא התוקף. לא משנה עכשיו להאריך בזה, כתוב שאילולא הקדוש ברוך הוא לא היה גואל אותם באותו רגע, הם לא יכולים להיגאל יותר, כי הקליפה הייתה בשיא התוקף. ואז הקדוש ברוך הוא התגלה בשיא ההתגלות, והשיא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, סיפרתי לכם פעם סיפור, זה סיפור של ז'ול ורן, סיפור לילדים, כתב לבני נוער. הוא כתב סיפור על אנשים שיושבים בכדור פורח והם נוחתים באמצע כפר בג'ונגל, והפרימיטיבים בג'ונגל חושבים שזה הירח והם מאוד מכבדים אותם ואים להם לאכול וזה, ופתאום הם רואים שהאנשים מתחילים נורא לכעוס עליהם. מה התברר? הירח התחיל לעלות. אז הם הבינו שזה לא הירח, אז הם כאילו, אז למה רימיתם אותנו? אז הם מהר נפססו לתוך הכדור, כאילו לתוך הסירה של הכדור ובוכו. אז חשבתי שזה משל, לא יודע מה ז'ול ורן חשב, אבל מה שאני חשבתי. לפרק שקר, לא צריך להגיד את השקרן, צריך להראות את האמת. שרואים זיוף. בן אדם שהוא זייפן, אם לידו ישימו בן אדם אמיתי, יראו מיד שהוא זייפן. כל זמן שהאמיתי איננו, אז לא רואים את הזיוף. כששמים רגע אחד משהו אמיתי, מיד רואים את הזיוף. הזיוף מתחיל לבלוט. הקליפה זה הזיוף הכי גדול שיכול להיות. אין זיוף יותר גדול מזה. ברגע שמתגלה אור אינסוף, הקליפה מתבטלת. לא צריך להתעסק איתה יותר. אז אותו דבר, בכל דור ודור, כתוב, המקובלים אומרים כל בן אדם יכול לצאת מהמערה שלו מפורים עד בדיקת חמץ 1 חלקי 30 כל יום, ובבדיקת חמץ יכול להיפטר מכל הרע שלו. אבל מה אנשים עושים? במקום זה יש הכנות לפסח ויש זה, אז כועסים ורבים. והיה אהבת ישראל, הרב ישראל מוויז'ניץ, היה האדמו"ר מוויז'ניץ שנפטר עכשיו, היה נכדו. הוא נכנס פעם למטבח בערב פסח, אצלו היה המון המון עובדים במטבח, כי הוא פתח שולחן בליל הסדר והמון המון יהודים, אולי 200-300, אני יודע כמה יש אצלו. הוא נכנס לליל הסדר למטבח בערב פסח, יום לפני ערב פסח. הוא אמר, שתזכרו, הוא אמר שמשהו כעס יותר גרוע ממשהו חמץ. אנא תזכרו. הוא בעצמו נכנס למטבח ואמר להם כך. אז במקום לצאת מהרה, אנחנו רק מסתבכים יותר. קיצור, מגיע ליל הסדר. מגיע ליל הסדר, אז כל הזה רוצה לתפוס אותנו. אז מה עושים? העיקר של ליל הסדר על פי קבלה, זה דווקא דרבנן, הארבע כוסות. זה העיקר. למה? כי ארבע כוסות זה כוס מראה על שמחה וכוס מראה על פורענות. יש כוסות בתנך שהן כוסות של פורענות, וכל כוס זה כנגד מלכות אחת ממלכי אומות העולם שהיא... היה, יש מנהגים אצל יהודים, אני לא זוכר איפה עשו את זה, בקורדיסטן או בפרס, אני לא זוכר, היה שעל כל כוס, על כל כוס היו אומרים מה יקרה לשוני ישראל באותו דור, כי יש כל מיני דברים כאלה. אז מה זה הכוס? הכוס עושה שיהודי ישמח. כן? ישמח, מה הוא שמח? הוא שמח עם החג, הוא שמח עם הקדוש ברוך הוא, ממילא קליפה בורחת. זאת אומרת, הסדר של האורך שהוא מגיע, הוא מגיע, דבר ראשון נותנים לך כוס יין, תגיד קידוש. המילה קודש היא מרמזת על ספירת החוכמה. הסדר שלנו זה לעלות אל החוכמה הרבה מדרגות, אנחנו במלכות, עד שנגיע לחוכמה, מתחילים מהחוכמה, מתחילים מלמעלה. נגלה הקדוש ברוך הוא, בני ישראל היו בתחתית המדרגה למטה, הם עוד לא קיבלו תורה, הם עבדו עבודה זרה במצרים, הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם והוציא אותם. הוא לא חיכה שהם יעשו עבודה, הוא לא חיכה אפילו שילכו למקווה, הוא לא חיכה להם שום דבר. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם רק שני דברים, למול ולהקריב קורבן פסח. זה שני הדברים שאמר להם. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה ומוציא אותם. אחרי זה, זה הכל נעלם, כל האור הגדול הזה נעלם, מתחיל ספירת העומר. מה זה ספירת העומר? היום יום אחד, היום שני ימים, היום שלוש ימים, לא אומרים היום יום שני, אומרים היום שני ימים. מה ההבדל בין היום יום שני ליום שני ימים? שנשאר גם מה שהיה אתמול, נשאר מה שהיה אתמול ונוסף גם היום. זאת אומרת שזה סדר של עלייה בדרגה. ומאיפה מתחילים? מאלף. ולפני זה היה אור כזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, כל האור הזה לוקחים. האור הזה היה בשביל להכניע את הקליפות, ואחר כך לוקחים את האור הזה, וכשלוקחים את האור הזה, אז פרו יכול עוד פעם לצאת ולרדוף אחרי בני ישראל וכל זה, ואז הקדוש ברוך הוא עוד פעם מתגלה בקריאת ים סוף ומכניע אותו, ואחרי זה עוד פעם מסתתר, וצריך ללכת, ואחרי זה הוא מתגלה עוד פעם מתן תורה, ואחרי זה עוד פעם מסתתר, ואפשר לחטוא בעגל. על זה הוא כותב בפסח, אז התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, כי אז הוא יציאת מצרים שיוצאים ממתת שערי טומאה ונכנסים בממתת שערי קדושה, כל יום מספירת העומר. הוא מבואר בכוונות, הוא מובא כבר כמה פעמים, שביום ראשון של פסח נמשכים כל המוחים, הדרגות הכי עליונות, ואז זו התקרבות גדול מאוד, ואחר כך ביום שני ראשון לספירה, אז מסתלקים המוחים, ומתחילים לקבלם בהדרגה כסדר. וכמובן שמה שמקבלים בהדרגה זה נכנס יותר עמוק בנפש. הוא מובא בשם הבעל שם טוב זל על זה, שהוא בחינת הוא ינהגנו אלמות, ובפסוק כתוב אלמות במילה אחת. כמו מה זה נראה? זה נראה כמו אלמות. זאת אומרת, אלמות זה ביטוי של נשים צעירות, של תחילת החיים. אמר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו כמו שלוקחים ילדה קטנה ונותנים לה להתחיל ללכת. ככה הוא מסביר, הנה עלינו אלמות. כמו שמוליכים את התינוק ומלמדים אותו ללך, שבתחילה מוליכים אותו בידיים, נותנים לו אצבע, נותנים לו יד, ואחר כך פתאום מסלקים הידיים ממנו כדי שילמד ללך מעצמו. אם נותנים לו כל הזמן יד, הוא לעולם לא ידע ללכת. כמו כן הוא בעבודת השם, שבתחילת ההתקרבות מסייעים לאדם ומוליכים אותו בדרך הישר, ועל כן אין חוזק כתחילת החסידות. זה כתוב בקדמונים, רבי יהודה החסיד מביא את זה, יש עוד לפני 800 שנה הקדמונים ממש הם מדברים על זה. אין חוזק כחסידות בתחילתה, ואחר כך נופל מההתלהבות הזאת. ההתלהבות הזאת נתנו לו מן השמיים, כי לא ידח ממנו נידח, נתנים לו סתירה, מחזירים אותו לשורה, כמו שאומרים, שלא ילך לראות בשדות זרים. אבל אחר כך הוא צריך ליצור את ההתלהבות בכוחות עצמו, לא נתנים את זה במתנה. כי מסלקים ממנה ההתלהבות שבאה עליו מלמעלה, ומניחים אותו ללך בעצמו, שזו מבחינת פסח וספירה כנזכר לב. הפסח זה דילוב, זה נותנים מלמעלה מתנה. אחר כך הבן אדם צריך ללכת לבד. ועניין זה מתנהג עם האדם כמה וכמה פעמים אין מספר, בכמה וכמה בחינות שונות וכמבואר בפנים, כמו שמי שרוצה לראות שיסתכל בליקוטי הלכות, שם זה כתוב בעריכות, כל מיני דוגמאות על זה, וכל זה הוא בחינת שלום לרחוק ולקרוב, כי ההתרחקות שמתחילים להרחיק אותנו כביכול, ביום שני של פסח, על ידי שמסתלקין המוחים, והמצרים שהם הסתרה אחרה, מתחילים מחדש לרדוף אותנו, כל זה הוא רק בשביל ההתקרבות, בשביל שנתלה עינינו למרום לצפות לישועת השם ולצוק אליו את ברך באמת. כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות. דיברנו על זה פעם כשלמדנו את המשל של הבאר מים חיים. זוכרים שלמדנו באר מים חיים? זה לא היה כל כך מזמן. היה לפני חצי שנה. המשל של הבאר מים חיים, אחרי תצדת, עם הילד שהמלך מגדל אותו, לא זוכרים? והילד לא ידע, הילד יש לו את המקום שלו בחצר, הוא לא יודע שיש עולם יותר רחוק מהמלך, הוא לא יודע שיש מקום יותר קרוב מהמלך. המלך רוצה לראות אותו, המלך בא אליו. עד שפעם מישהו חטף אותו וזרק אותו מחוץ לעיר. ואחרי שהוא חזר משם, אז בתוך החצר של המלך הוא מתקדם יותר, והוא נכנס למקומות שהיה לו אסור להיכנס עד עכשיו, שהוא לא יודע על קיומם בכלל, עד שהוא פותח את הדלת של המלך בעצמו. ואז המלך אומר לו, מי לימד אותך שאפשר להגיע לכאן? אז הוא אומר, אותו אחד שהרחיק אותי, הוא זה שלימד אותי. יש שם עוד פרטים, לא משנה, אבל כל פנים, זה כמו המשל הפשוט שמושכים את המיתר אחורה, אז החץ רץ קדימה. כל ניסיון, לא מדובר על חטאים. עכשיו הוא מדבר על חטא הצדת, אז בשביל זה הוא מסביר את זה אחרת. אבל שמדובר על רצון לחטוא, או על, הייתי אומר את זה אפילו בצורה אחרת, זה לא בדיוק רצון לחטוא. יש זמנים בחיים שלנו של לחטוא, או אפילו להתרשל, לא מדובר על לחטוא, להתרשל, זה מופרך. זה מופרך מנטלית, מופרך. ויש זמנים שפתאום זה מפסיק להיות מופרך. ואז אנחנו צריכים לעבוד בשיניים ובציפורניים בשביל לא ליפול לשם. ואנחנו לא מבינים, זה כבר היה מופרך, איך, מה קרה לנו שפתאום זה בהישג יד, ואנחנו צריכים להגיד לעצמנו לא. מה קרה? מה שהוא אומר כאן, שזה בכוונה. זה שזה בהישג יד, וזה נהיה כל כך, כי קודם כשזה היה מופרך, אז אתה, בוא נגיד, היה מופרך להישאר במיטה דקה אחרי שהשעון מצלצל. בוא ניקח דוגמה מהחיים פשוטה. יש זמן, צריך להגיע לתפילה, וזה מופרך. ופתאום זה לא נהיה מופרך אצלי, אני קם, אני לא נשאר שם עוד דקה, אבל זה לא מופרך אצלי. מה קרה? למה השם נתן לי פתאום מתנה כזו? כי כל זמן שזה היה מופרך, היה לי יותר קל לקום. עכשיו הגיע הזמן שאני אתקן את אותם זמנים שבהם לא קמתי בכלל. איך אני יכול לתקן את העבר? על ידי תשובת המשקל. אז זה צריך להיות קשה. אז לוקחים ממני את הדבר הזה שזה מופרך אצלי, כדי שאני אוכל, שיהיה לי הזדמנות לעבוד קשה בשביל לתקן את זה. זה ברור. אז זאת אומרת, לנו זה נראה התרחקות. אבל ככה, אני זוכר אחד מהזקנים פעם אמר, זה, לא ירדת, התקדמת. אז נותנים לך עוד פעם את הרע הישן, כי עכשיו אתה יכול לתקן אותו. אם היו נותנים לך את זה אז, לא היית יכול לתקן אותו. כי אז אז כל מה שהחזקת מעמד זה בגלל שלעשות אחרת היה מופרך. אם זה היה על השיקול של כן או לא, היית נופל. עכשיו התקדמת, אז אפשר לתת לך את זה בצורה אחרת. מניחין אותו ללך בעצמו. והעיקר בשביל שנתלה עינינו למרום לצפות לישועת השם, כי גם בעבודת השם אסור לומר כוחי ועוצם ידי. אז לפעמים בן אדם צריך פתאום להרגיש שזה קשה לו, כדי שיזכור שגם אתמול כשזה לא היה קשה לו, זה היה בגלל שהשם עזר לו, לא בגלל הכוח שלו. כמבואר בפנים, כי אפילו כשיודע בנפשו שהוא רחוק מאוד ממנו יתברך, אף על פי כן ידע כי כל זה הוא רק מצד עצמו. אבל מצד רחמה וחסדיו הגדולים יתברך, עדיין הוא קרוב מאוד אליו יתברך, ויש לו תקווה עדיין לשוב ולהתקרב אליו יתברך באמת. עם אלה, מצד העצם, מצד המהות, אנחנו כל הזמן קרובים להשם. כל ההבדל זה במצבים שלנו. התפילה לא באה מהמצב, התפילה באה בגלל המצב, אבל לא נובעת מהמצב, היא נובעת מהפנימיות. וכן אפילו להפך, כשזוכה לאיזה מבחינת התקרבות אליו יתברך, ואפילו לאיזה מדרגה גדולה של התקרבות, יכול להיות יהודים במשך החיים שלהם, יש להם כל מיני מצבים, יש לפעמים שיהודי מגיע למצב שהוא באמת אוהב את השם, ונזכרתיך על יצואי ושמועות היגר, הוא נזכר בקדוש ברוך הוא, זולגות עיניו דמעות מהתרגשות. יש מצבים כאלה. אף על פי כן צריך לדע, כי עדיין הוא רחוק מאוד ממנו יתברך. רק הכל בחסדי השם שמקרב גם הרחוקים. הבן אדם מצד עצמו לא יכול לדעת איפה הוא באמת נמצא. דבר אחד הוא יודע, שהפנימיות שלו היא טובה. בעצם המהות אנחנו חלק אלוקה. זה הוא חייב להאמין. עכשיו, מה באמת המצב של החלק אלוקה הזה? החלק אלוקה הזה הוא בן ברית נאמן. זאת אומרת, תמיד אפשר לסמוך עליו בשביל לצאת מכל המצבים הרי. זה בטוח. עכשיו, אם הוא נמצא, אם טוב לו אצלי, אם אני מטפל בו נכון, או שהוא סובל אצלי, אני לא יודע. אבל אני יודע שאני תמיד יכול לסמוך עליו, אף פעם לא עם קומבי. אני צריך מצידי להקל עליו את החיים. לפעמים הנשמה נמצאת בתוך הגוף כמו בבית הסורים, כמו בצוהר. לפעמים כמו בצינוק, לפעמים כמו בצוהר עם עבודת פרח. ואנחנו צריכים להקל עליה, אבל אנחנו צריכים לזכור שתמיד, תמיד אנחנו יכולים לסמוך עליה שהיא תעשה את הדבר הנכון ברגע הנכון. אנחנו רק צריכים, לא צריכים להפריע עליו. ודיעה זו צריכים לדע, הן לעניין עבודת השם, הן לעניין לחם ופרנסה גשמית, בבחינת ממרחק תביא לחמה. ועל כן אסור לאכול הלחם מהתבואה החדשה עד יום שני של פסח אחר הקרבת העומר, שאז ממשיכים זה התיקון של בחינת רחוק וקרוב. כל זמן שאנחנו עוד לא יודעים שלמרות שהקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, ייתכן שאנחנו בעצמנו רחוקים, ומצד שני, ככל שאנחנו מרגישים רחוקים, ייתכן שעכשיו דווקא השם מקרב אותנו, עוד לא התחלנו את הספירת העומר, אז אסור לנו לאכול מהתבואה החדשה עוד. אנחנו לא רואים לקבל פרנסה. אם נקבל שפע, תמיד נפרש את זה בצורה לא נכונה. או שנחשוב שמגיע לנו, והשם נתן לנו, אבל כי מגיע לנו, כי אנחנו נחמדים. אז מי ידמה לנו, מי ישווה לנו? ובקצה ההפוך אנחנו נחשוב, איזה חבר'ה מעניין אנחנו. השגנו פרנסה, השגנו אוכל, אנחנו עם העשר אצבעות עשינו את הכל. בשני הדברים האלה הם לא נכונים. ובשביל זה קודם כל בן אדם צריך לדעת איך הוא עומד מול השם בצורה כזאת שהוא תמיד פנים על פנים מול השם. כל מה שיש לו זה רק מהקדוש ברוך הוא. מצד עצמו אין לו שום דבר, אפילו אם הוא עבד קשה והשיג את הכוח לעבוד קשה השם נתן לו, ואפילו אם הוא רחוק, השם עדיין יושב ומצפה לו ואוהב אותו. אחרי שיש לו את זה, הוא אף פעם לא ייפול אחד משני הקצוות. הוא לא יגיד, כוחי ועוצם ידי, הוא לא יגיד, תראו איזה צדיק אני השם נתן לי. ואז מותר להתחיל לאכול מהתבואה החדשה. בחינת התרחקות תכלית ההתקרבות. יוצא מזה, יוצא דבר פלא, שאיך שיהודי מתחיל לספור ספירת העומר, אז הוא כבר קרוב להשם יתברך. זה לא משנה שיש לו עוד 49 יום, ו-49 יום זה רק על הלוח, בעצם זה 49 מידות. יכול להיות שיש לו 49 מידות רעות, הוא צריך לתקן את כולם. אבל אם הוא עומד עם הפנים לכיוון הנכון, אז כבר הוא בתכלית ההתקרבות. רק עד שזה יצא לפועל, זה ייקח יותר זמן. אבל אם הוא עם הפנים לכיוון הנכון, אז זה כבר טוב. הוא כבר יש לו מה לשמוח. וזה בחינת עומר השעורים שמקריבים ביום שני של פסח. חוץ מאיסור חדש שמתבטל ביום שני של פסח, יש מנחה שמקריבים דווקא משעורים. למה דווקא משעורים? כל המנחות באים מחיטים. מנחת העומר באה משעורים, מדוע? כי שעורים הוא מאכל בהמה, באופן עקרוני. החתם סופר כותב שהשתדלו לא לאפות מצות משעורים. בגלל שלא יצאנו ממצרים כדי לאכול מאכל בהמה. אנחנו יצאנו ממצרים מבחינת בהמה לבחינת אדם. עכשיו, לפי זה עוד יותר קשה. יצאנו ממצרים, אכלנו מצות, שזה מאכל אדם, ועל המזבח אנחנו שמים עשירית היפה של צהורים. מה העניין בזה? צהורים ומאכל בהמה, בכל זה לאורות נפלאות חסדיו יתברך, שיכול לעלות ולקרב גם בחינת התרחקות כזה של בחינת צהורים מאכל בהמה. זאת אומרת, עכשיו דווקא על המזבח, כי למזבח אין נפקמינה אם זה מאכל אדם או מאכל בהמה. גם כשיהודי נמצא במצב שצריך לתת לו לאכול קש, כמו שאומרים, אז או שהוא אוכל קש, קראנו על החיגר שהיה אוכל הסבים, שם הוא מצא את היעלום, הוא מצא את האבן טובה. אף על פי כן עולה לריח ניחוח, ועניין זה בעצמו כליה נשגבה ורחוק מדעתנו מאוד, כבחינת אמרתי החכמה ורחוקה ממני. ועל ידי זה נמשך עלינו דעת, דווקא כשאנחנו אומרים החכמה ורחוקה ממני, על ידי זה עצמו נמשך עלינו דעת. אם בן אדם חושב שכבר יש לו דעת, אז הדעת שיש לו, יש לו. יותר דעת הוא לא מקבל יותר. כן, זה כמו מלפפון שמציב בטרם עת. שהוא מציב, הוא לא גודל יותר. יש מחלה במלפפונים, לא זוכר איך קוראים לה. זה כזה קטן וזה כבר נהיה צהוב. אז גמרנו, הוא כבר לא גודל יותר. אם בן אדם חושב שהוא כבר חכם, אז הוא לא יכול להתפתח. ככל שהוא יודע, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, אז הדרך פתוחה לפניו. ועל ידי זה נמשך עלינו דעת. מה ידעת? שנדע עוצם התרחקותנו ממנו יתברך, ושאין לנו דעת כמו בהימה ממש, בבחינת ואני בר ולא ידע בהימות הייתי אימך. וזה בעצמו די כעיקר ההתקרבות, בחינת לקרוב ולרחוק, לרחוק ולקרוב, כנב, עין פנים. צריך לגמור כבר מאוחר, וזה אין זמן להאריך. הנקודה הזאת, ברגע שמתפטרים מהגאווה הטיפשית, מהחשיבה שכמה אני חכם, ותראו כמה אני חכם, או אני בעצמי רואה כמה אני חכם, קודם כל יותר קל לחיות ככה, כי לא נפגעים כל כך. כשהאח הקטן מראה לי, זוכרים מה דיברנו בהתחלה, האח הקטן מראה לי כמה אני טיפש, אני פחות נפגע. אבל חוץ מזה, גם נעשים כלים לראות השגחה פרטית, נעשים כלים להרגיש את האהבה של השם יתברך. כי הצל של עצמנו מפסיק להסתיר. וזה עצמו יציאה מעבדות לחירות. השם יעזור שיהיה פסח שמח ופסח כשר. ככל שיהיה יותר שמח ויהיה יותר כשר.
Thank you.